הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום עליך, חבר הכנסת מנסור אבאס.
שלום, אברום, ידידי היקר.
אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל, כי זו שיחה שהתחילה לפני האולפן, ואתה יודע כמה אני מתפלל שהיא גם תימשך אחרי האולפן.
כן.
אבל עכשיו אנחנו באולפן.
לא, אבל שיחתי איתך לפני 20 שנה, אפילו יותר, שהיית אז יו"ר הכנסת וחבר הכנסת מצטיין, למדתי ממך המון.
אוי אוי.
לא אז... הכרת אותי, אבל הכרתי אותך.
אבל, אז... אבל הנציגים שקדמו לך מטעם התנועה האסלאמית הדרומית היו בכנסת, והייתה
כן.
שיחה, והייתה שיחה מעניינת, ונגיע לזה.
כן.
דבר איתי רגע על הפרויקט הפוליטי שלך. יש פרויקט פוליטי שנקרא, בשפה הישראלית שנשמעת כמו הגדרות של שבק, תנועה האסלאמית הדרומית, להבחין מהצפונית.
כן.
אבל בעומק אתה לא קורא לעצמך ככה.
כן.
מה אתה בעומק? מה הפרויקט הפוליטי?
אוקיי, אז נכון, יש כמה רבדים בקונטקסט הזה. כמובן, הרובד הכי עמוק זה כאשר מציינים את התנועה האסלאמית, ואי אפשר בלי כמה מילים להסביר לאנשים מה זה, ובהמשך כמובן אני אדבר על הפרויקט הפוליטי המעשי. התנועה האסלאמית, כמו בכל חברה וכמו בכל דת, יש תנועות, קבוצות שמתארגנים בהתאם לערכים דתיים או ערכים אידיאולוגיים אחרים, ובהתאם לערכים האלו הם מנסים לפעול בחברה, במציאות שהם חיים בה. התנועה האסלאמית בישראל נולדה לפני 50 שנה, בתחילת שנות ה-70, על ידי שייך עבדאללה נמר דרוויש.
נמר דרוויש, זיכרונו לברכה.
מה שמעניין, עברה גלגולים רבים.
הוא בעצמו עבר גלגולים.
בוודאי.
מתומך אקטיביזם, הייתי אומר, של התנגדות אלימה
כן.
להשתתפות במשחק הפוליטי.
נכון, נכון.
שינוי
עצום. זה בעצם המהפך העיקרי, אבל לאורך כל השנים גם אפשר לציין כמה וכמה תחנות. אבל בעצם... באמצע שנות ה-80, המהפך הזה, שבו אפשר להגיד התאזרחות של התנועה האסלאמית. בעצם היא תנועה דתית שאיזנה את הדתיות שלה בגישה האזרחית. ואז יש לך שני סייגים ששולטים, שמנחים את התנועה האסלאמית, והיא מצד אחד החוק הדתי, השריעה, ההלכה, ומצד שני החוק האזרחי של מדינת ישראל, ואז לאט לאט אתה רואה שאיך הגישה האזרחית מתפתחת, והתנועה שומרת על הזהות הדתית שלה, ומיישמת את הדתיות בצורה
אבל
נעימה.
אבל בוא נשאר רגע בנקודה הדתית.
כן.
אוקיי, לא, תסיים את המשפח, סליחה.
ואז ראינו את ההתפתחות הפוליטית האזרחית. 89... התנועה האסלאמית משתתפת במועצות המקומיות, 96 בכנסת, 2020-21 פעם ראשונה בקואליציה, אז זה התפתחות שהיא בקו שאפשר להבין אותו, העמקת האזרחות, מימוש האזרחות מצד אחד, וכמובן ביטוי במסגרת החוק לצד הדתי-אסלאמי בתוך התנועה האסלאמית. וזה האיזון בעצם שאנחנו מדברים.
בוא ניקח את שני הפסים של הרכבת.
כן.
את הפס האזרחי ואת הפס הדתי. בפס האזרחי זה דור חדש, נגיד לא דור 48, אפילו לא דור 76 של יום האדמה. דור חדש שבשבילו נולדו לתוך המציאות הזו, ואינטגרציה לתוך החברה הישראלית עם כל הקשיים, היא מוטיבציה קיימת. אנחנו רואים אותה באוניברסיטה, רואים אותה בעסקים, רואים אותה בתקשורת, רואים אותה בהרבה מאוד מקומות. הם לא היחידים, אבל זה זרם חזק. הזרם השני, אתם מבוססים על התפיסה הווסטית באסלאם.
נכון.
שהיא תפיסה, נגיד, יותר מתונה במובן של דרך האמצע, של האיזון, של
מצוע.
שיקול הדעת, כן, של, אצלנו ביהדות זה הרמב״ם, של שביל
כן.
הזהב.
נכון.
אוקיי? תדבר רגע על בעצם על שני הערוצים האלה ברמת התוכן. מה רוצה הערבי שרוצה אינטגרציה, ואיך נראה זרם מתון בעולם כל כך מקצין, עולם דתי מקצין?
כן, האמת, בעצם השאלה שלך היא מפתח להבין את התופעה הזאת של האסלאם הפוליטי בכל העולם. והאמת, מי שרוצה לטעות, הוא יסתכל על הזרם הזה כמקשה אחת מהקצה עד הקצה.
חסן אלבנה הקימו לנו את האחים המוסלמים, וכולם...
והאירוע נגמר.
לא, לא, ואיסלאם הוא הפתרון, ודין מוחמד בסף, וזה נגמר.
זה נגמר.
אבל זה לא, זה שטואנסים.
המציאות לא רק כאן בישראל, כאן בישראל, בפלסטינים, במצרים, איפה שאתה הולך, אתה רואה, הגישה הזאת הדתית, האסלאמית, הזרם האסלאמי, אפילו הפוליטי, יש זרם אסלאמי שהוא לא פוליטי, הסופים הם לא פוליטיים, ויש עוד קבוצות. אז אתה רואה מגוון רחב של דעות, של אג'תיהד, של כל אחד והתפיסות שלו, את הפסיקות שלו בתחום הזה, ולכן אני, מי שרוצה להבין את הקונטקסט הרחב, חייב להסתכל על הפסיפס הרחב של הזרם הזה.
בוא נסתכל על האסלאם הפוליטי.
כן, okay. עכשיו, אם אני למשל מסתכל כאן בישראל, התנועה האסלאמית נולדה כתנועה אחת, ואז במשך השנים, לאור ההתפתחות האזרחית, שהתבטאה בכניסה למועצות המקומיות, שהתבטאה בכניסה ל... ולפני המועצות המקומיות, גם להתארגן בהתאם לחוק, עמותות, חברות, רשימות מקומיות וכו', כאילו לקחת בחשבון שיש מדינה, ובהמשך מועצות מקומיות ובהמשך כנסת, ואז אתה רואה שהתנועה האסלאמית מתבצלת על רקע הכניסה לכנסת. שים לב, מה שלא קרה בהחלטה שהיא יותר קשה, להיכנס לקואליציה זה יותר קשה מאשר להיכנס לכנסת.
נכון.
ובכל זאת התנועה האסלאמית, הפלג הדרומי, שמר על אחדותו, כי הוא קוהרנטי, תפיסת העולם כבר השתרשה של דתיות מצד אחד, אזרחות מצד שני, נקודת האיזון בין הזהות הלאומית, הזהות הדתית, הזהות האזרחית, הזהות האנושית, וגם ראייה יותר מפוקחת למציאות, וגם הסתכלות לעתיד. מה אנחנו רוצים
אני
בעתיד?
אני רוצה עוד רגע בעבר. נימר דרוויש עם... השקפת עולם מעניינת ומרתקת, מקים תנועה, ובשלב מסוים חל פילוג. נגיד, הזרם סביב שחראי צלח, שהוא בסופו של דבר מתנכר לקיום המדינתי, או לא מכיר בו, מכחיש אותו ומשלם מחירים אישיים כבדים. הוא נאבק, הוא מתחכך עם השיטה, וחבר כנסת לשעבר אברהים סרצור, שהוא גם דמות רוחנית, הוא לא רק דמות פולי, או בראש ובראשונה, דמות רוחנית, לוקח את התנועה לכיוונים אחרים. מה קורה שם בנקודת הפילוג? איך קורה את השיחה שאומר, אני הולך לפה ואני הולך לשם? מה הארגומנטים בפילוג?
תראה, יש ארגומנטים שהם קשורים לשני הצדדים, הפוליטי, כאילו השאלה עד כמה מותר לנו להשתלב בהוויה הישראלית, הפוליטית, החברתית.
כי היא לא מוסלמית או כי היא חילונית?
אני אפרט בזה.
אוקיי.
וגם...
תגיד לי כשאני מגזים.
לא, לא, לא בסדר. אני אחזור לזה, כי זה מאוד מעניין. בצד שני גם, מחלוקת על דרך דתית. מה האופי הדתי שלנו? כמה אנחנו צריכים להיות חרדי, בית הלל או בית שמאי, במובן הזה.
כוח היתר או כוח האיסור.
בדיוק. ולכן אתה רואה גם בהיבט הדתי-חברתי, יותר עדינות, יותר פרגמטיות, יותר בפסיקות של התנועה האסלאמית, בפן הדתי שלא קשור למציאות הפוליטית והמדינית. עכשיו נחזור ל... תראה, אין ספק שלתנועות האסלאמיות בכלל, יש בעיה עם המציאות של מדינת לאום. כאילו, יש אנשים שמתחילים לדבר ישירות על מדינת ישראל בהיותה מדינת ישראל, כאילו, עם כל ההקשר והנרטיב וכו'. אבל זה לא מתחיל כך. לתנועות האסלאמית בכלל הייתה בעיה, וכנראה שעודנה באיזשהו מובן, עם מדינת הלאום. הם לא מקבלים את הרעיון הזה של מדינת לאום. הם רואים מדינה אחת, אסלאמית, על כל השטח האסלאמי.
לפני החליפה, תן לי
זה
להיות,
בעצם מימוש החזון שלך.
תן לי להיות החדית כן. שלך, בסדר, כן, לפרש כן. את דברי הנביא, כן. אוקיי? הדחייה של מדינת הלאום, בין שאר הדברים, אחד, אנחנו לא רוצים ישות או אידיאולוגיה שהיא גבוהה מעל האידיאולוגיה הדתית, והדבר השני, האסלאם הפוליטי קם בין השאר כדי לדחוף החוצה את ההשפעות המערביות. מדינת לאום היא בת...
היא תוצר למערבי.
כן, זאת אומרת, זה מאבק יותר גדול בין הציביליזציות.
נכון, אוקיי? נכון, יש היבט כזה, נכון. ואז יש את ההיבט בתרבות העולמית, הציביליזציה העולמית. בעצם מדינת לאום באה להחליף את אלוהים.
אחרי החילון נוצר וקום,
אז זאת הבעיה הראשונה, כן. ולכן אנחנו ראינו התנגשות חזיתית בין התנועות האסלאמיות ומדינות הלאום, מצרים, אלג'יריה, כל מדינה אחרת. עכשיו, תוסיף לזה גם הממד של הסכסוך הערבי-ישראלי, יהודי-פלסטיני, מה שלא תקרא לו גם בפן הדתי, מקומות קדושים וכו', אז עוד נדבך התייחסות של התנועה האסלאמית כאן למציאות של מדינת ישראל. אז זאת המורכבות, ולכן אם אתה רוצה לפרק את המציאות הזאת, אתה צריך גם להתייחס לנושא של מדינת לאום ואזרחות וכל הממד הזה, ללא קשר לזהות של המדינה, ואחר כך גם להתמודד עם הזהות הספציפית של המדינה, האם היא מדינה יהודית, מדינה ליהודים, מדינת כל אזרחיה, או מדינה חילונית דתית. הרי הוויכוח הזה גם נמצא למשל בטורקיה. מדינה חילונית, ואז באה מפלגה שיש לה זיקה דתית וכו'. אז יש לך מישורים מאוד מורכבים, שאם אתה צריך להתייחס אליהם, אתה צריך להניח את הכל על שולחן, ואז לפרק את כל המוקשים, או כל המורכבות.
אני עוד רוצה להיות בשולחן העמוס. תכף כן. נוריד ממנו מנות. אבל נגיד שיש לנו תנועה של אסלאם פוליטי, שיש לה אג'נדות משלה, אנטי-מערב, היא לא מודרנית, אבל היא מודרנית, אבל היא לא מערבית. כלומר, שזה דיוק מאוד מאוד חשוב בערכים שלה, נאבקת, ויש לה מבע שונה במקום שונה. האחים, נגיד האיחואן, האחים בתנועה הראשית, היא תהיה שונה בירדן, שהם חלק מהסיסטם הדמוקרטי, ותהיה שונה בעזה, שהיא... איך אני אגיד את זה?
מציאות אחרת.
ביום שם, הכי נכון. טוב, וזה קצת יותר סמכותנית.
נכון.
ובמצרים...
אבל מה שמעניין כן. אברום כאן, אפילו באותה מציאות, אתה יכול למצוא בתוך אותה תנועה...
שניים,
שני פלגים, זה דוגמה אצלנו.
אני חשבתי דווקא קודם, שאתם נורא דומים... שנגיד התנועה הצפונית, שאנחנו לא מדברים עליה עכשיו, מאוד מאוד דומה נגיד לפלג מסוים באיחואן, באחים המוסלמים במצרים, שנאסר הלך נגדם וסיסי הלך נגדם, והם הלכו נגד סעדת, ואתם מאוד דומים לאלואסת, למפלגה שהיא
נכון,
שילוב של בין ראיית עולם אסלאמית הקומיה לבין ראיית עולם לאומית הוותניה, וייצרו איזה שילוב בין שתיהן.
מה שאני רוצה להגיד לך, אתה צודק, בהקשר הזה, למרות שאני תמיד אומר, צריך לעסוק בזהירות עם הנושא של השוואות. תסתכל על מרוקו.
זה נכון, אגב, כן.
במרוקו יש לך אותה, כמעט אותה פלטפורמה.
סטרוקטורה, כן.
סטרוקטורה. יש זרם אחד או תנועה אחת שהיא יותר... רדיקלית, בוא נקרא לזה, גם בהיבט הדתי, גם בהיבט הפוליטי, ולא משתתפים בבחירות שם, וכו' וכו'. ויש לך מפלגה ותנועה אסלאמית במרוקו, שבמשך 10 שנים, ראש הממשלה שם היה מתוך התנועה הזאת, ואפילו חתם על הסכם הנורמליזציה או השלום בין מרוקו לישראל. אז הוא חתם בשם המלך, כמובן.
בסדר, אבל עדיין.
אבל חתם. ולכן... זה בעצם מה שאני רוצה להגיד. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אם אתה יוצא מנקודת מבט דתית, זה אומר שזה בטוח לוקח אותך לצד זה או אחר. כאילו, בעצם האינטראקציה בין הערכים, האמונה, הדת, גם תפיסת העולם יותר רחבה של מי אני ואיפה אני חי, כן. האנושית.
כן.
וגם המציאות הפוליטית, ואיך אתה יוצר אינטראקציה עם. אז כל זה, כל המכלול הזה יכול ליצור את התוצר הסופי של מי אתה כתנועה אסלאמית או כמפלגה או כקבוצה מסוימת.
תראה, בסוף, ברור, אבל אחד הדברים המרתקים זה שהאוזן העברית חירשת, אטומה, לניואנס של מילים. אם אני אגיד לך, מנסור, אתה שהיד, אתה תגיד, אני משתדל בכל דרכי להיות עד של גדולת אלוהים.
כן, זה היה.
ואז אני אגיד, וואה, שהיד, הוא מתאבד, הוא בא להרוג אותי. אבל לא, זו מילה הרבה יותר מורכבת מאשר מתאבד או לא מתאבד. זה, האם בדרכך המתונה אתה עד לדרכי אלוהים, האם בדרכך הקיצונית אתה עד למסירות שלך וכו'. וכאן במובנים האלה ההרגשה שלי שייתכן שאפילו מוסלמים לא ערים לניואנסים שאתה מציג אותם.
נכון, אתה צודק. אבל לפני כן אני רוצה להשלים ברשותך משהו מאוד חשוב. דיברנו על ההבדלים בין פלגים ותנועות. אחד היסודות שקבע אותם שייך עבדאללה נימר דרוויש בקשר לתנועה האסלאמית, גם שהייתה מאוחדת, לא לפני שהתפלגה, שאנחנו תנועה אסלאמית מקומית, לא שייכת, היא לא, לא שייכת ארגונית, וגם יש לה את העצמאות הרעיונית, ההלכתית, מבחינת פסיקות. ואתה מגביל את עצמך, תחום הפעילות שלך זה אזרחי מדינת ישראל הערבים. ואז נחזור לאי הבנות, ואז בא מישהו ואומר לך, אתה אחי מוסלמים.
ואז אני עכשיו הדובר של מנסור עבאס,
כן.
אני אוציא הודעה בשמך.
כן.
תגיד לי אם אני צולף, אוקיי?
כן.
אנשי מכה מכירים טוב מאחרים את השבילים הצרים בדרך לקעבה.
זה אחד האמרות.
נכון?
נכון.
בוא נסביר את זה רגע. כן. זאת אומרת, האמירה המסורתית הזו אומרת, אתה עכשיו אתה בא מסומליה ואתה עולה לרגל, ואתה בא מטורקיה ואתה עולה, אתה תלמד אותי יליד מכה איך מגיעים לקאבה ואיך מסובבים את ההר הקדוש, זה לא יקרה. וכשהתחיל הוויכוח העצום בין יחיא סינואר לבינכם, אתה אמרת, אתם אמרתם, אנשי מכה, אנחנו יודעים יותר טוב מה נכון לפלסטיני הישראלי, או למוסלמי
נכון,
הישראלי.
נכון.
תסביר את זה רגע, את המתח הזה בין החיצוני לפנימי.
נכון. זה
לא
זה
היה רגע נעים, אני מניח.
לא רגע נעים, כי הוא האשים אותי האשמות מאוד קשות.
אוף, בכפירה, לא, בהפקרת כן. אל-אקסה.
בגידה.
כן, בדברים
דברים קשים.
הוא גם לחץ על המון כפתורים דתיים בסמלים.
נכון.
לא רק בפוליטיקה הוא האשים נכון. אותך, הוא האשים אותך בפחד הפלסטיני הגדול אל אקסה בסכנה.
נכון.
נכון?
נכון.
אז מה קורה ברגע הזה?
זה בעצם הנקודת, כאשר אתה רוצה להתמודד עם הדברים המורכבים האלו, ותמיד אני, כאשר אני בתקשורת, הבעיה, עכשיו אנחנו יכולים לדבר ככה, לתרברב בזמן וכו'. בתקשורת, אין לך את הזמן.
תגנה, אתה לא מגנה.
אז אתה מנסה להגיד להם, רבותיי, המורכבות.
שמעתי.
אתה יודע מה?
זה היה מישהי בשבוע שעבר.
כן, לפני שבועיים.
אני סבלתי.
הבעיה שאתה מצפה מהצד השני להבין את המורכבות, ואין לך זמן להסביר לו מה המורכבות. אז יש לנו עכשיו.
יש לך, שזה אנחנו פה. כן.
ואז אנשים שואלים את עצמם, אוקיי, מה, למה הוא אומר ככה ואתה אומר ככה? למה אתה מסרב להגיד ככה וכו'? זה בעצם המורכבות שאנחנו מדברים עליה, המציאות, מי אנחנו? מה הגבולות שלנו? מה תפיסת העולם שלנו? איך אנחנו רואים את העבר ואיך אנחנו רואים את העתיד? גם במציאות שלך, אתה מתחכך כל הזמן, גם עם חברה יהודית, גם עם חברה פלסטינית, גם עם חברה ערבית פלסטינית, בתוך ישראל. ואתה צריך לאזן את הדברים, ואתה צריך גם לחיות בשלום, ולשמור גם על עצמך.
זה סוג של הרמוניה.
וגם אתה לא רוצה לנתק את הקשרים שלך עם האחר, לא חשוב מי הוא, יהודי, פלסטיני, ערבי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי. כל הזמן אתה בוחר את המילים שלך. תראה, אני לא מסוג הפוליטיקאים, למשל, שכל הזמן דואג לבס שלו, לציבור שלו, ורק מדבר לציבור שלו. אני כל הזמן, על מנת שהתהליך הזה של שותפות אזרחית, ערכית, רחבה, תצליח, אתה לא רק צריך להביא 4, 5, 6, 10 מנדטים, אתה צריך גם להתחבר ל-100 המנדטים הנותרים בכנסת, לקהל הימני, הדתי-לאומי, החרדי, האשכנזי, המזרחי וכו'. וגם אותו דבר בצד הפלסטיני. אתה לא יכול עכשיו לנתק כל קשר עם הצד הפלסטיני ולהגיד, לא אכפת לי, לא מעניין אותי, ולהתחיל לתקוף וכו'. ולכן, כאשר זה חלק מהמורכבות שאנחנו מדברים עליה, שמגבילה אותנו בהיותנו, בצד אחד, גם בהיותנו פלסטינים, ערבים, מוסלמים, אזרחים, אזרחים וכו'. זה העניין הזה. הדרך הנכונה לשפוט זה להסתכל לאורך הזמן מה המשנה הסדורה של האיש הזה, של המפלגה הזאת. אני ברשותך רוצה לחזור לנקודה שהעלית לפני שככה חזרתי אחורה לנושא של גבולות הגזרה של התנועה האסלאמית. היא לא תנועה עולמית, היא לא חלק מתנועה עולמית, היא לא חלק מארגון עולמי. יש לה את האג'נדה שלה, יש לה תפיסת העולם שלה, את הפסיקות שלה, ההלכתיות והפוליטיות והחברתיות וכו'. עכשיו, צד שני, הקושי הזה שציינת אותו, להבין את האחר בקודים התרבותיים שלו, במציאות שלו, אם אין לך את היכולת גם להקשיב וגם להכיר את האחר, אתה תתייג אותו. עכשיו, קל מאוד, סינואר או אחר, לבוא ולהסתכל על מנסור, לתייג אותו כי הוא
בוגד.
בוגד. תראה, אותו דבר אצלנו, בוא לא נרחיק. בתוך חברה ערבית, בין המפלגות הערביות, אלו שמשתתפים בכנסת, בבחירות, ואלו שלא משתתפים. אם אתה לא מסוגל לעבור לצד השני, לשבת במקום אברום ולהסתכל על הדברים מהצד השני, אתה אף פעם לא תצליח להבין מה אומר, מה עושה מנסור למשל.
תחכה כאן רגע, מנסור. תכרח אותי רגע מתחת למכסה המנוע. אחד המנגנונים המרתקים של הרבה תנועות של אסלאם פוליטי זה מנגנון ההסכמה בדיון הפנימי. נכון? אתה מביא דבר למועצת השורה, זה לא ייגמר ברוב של 4 נגד 3. אתם תעשו עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב, עד שיהיה הסכמה תמימות דעים, נכון?
כן, זה בעצם עיקרון שורה.
למועצה. איך העיקרון הפנימי הזה של יצירת הסכמות, שזה לא תענוג לפעמים בגופים קטנים, עם מתחים אידיאולוגיים, ויש לך פתווה כזאת, ויש לך מופתי כזה, ויש לך עמדות דתיות עמוקות, איך המנגנון הזה של יצירת הסכמות פנימיות משמש אותך בהבנה ביצירת הסכמות חיצוניות?
תראה, אני תמיד אומר שהמעגלים הפנימיים קובעים גם את היחס שלנו למעגלים החיצוניים.
זאת השאלה שלי בעצם.
מי שאין לו יכולת, אפילו בתוך המשפחה, לפני שנגיע למועצת השורה, מי שאין לו יכולת להגיע להסכמות בתוך המשפחה, בין האיש לאישה, בין עם הילדים ובמעגל היותר רחב וכו', זה יתבטא במעגלים הכי הכי רחוקים. ולכן אני חושב הנה, אם אנחנו מדברים מצד אחד על מודרנה ועל שמרנות או על קונסרבטיביות,
כן.
כאילו, יש לך את המושג של שורה, שיש בו אלמנטים של משטר דמוקרטי, כאילו בסופו של
דיון פתוח לפחות.
כן, לא, דיון פתוח גם החלטת הרוב מחייבת, כן. אבל החובה שלך למצות את תהליך ההתדיינות והוויכוח הפנימי, ולנסות להגיע להסכמה הכי רחבה שאפשר. זה משתקף גם במה אנחנו קוראים לזה الفقه الاسلامي, ההלכה האסלאמית, שיש בה המון אסכולות. ואז מצד אחד אומרים בנושא הזה יש ראי الجمهور, דעת הציבור, הרוב. ואז יש לך למשל 3 אסכולות שתומכות בדעה הזאת, ואסכולה אחת שתומכת בדעה
ההיא.
מה שמעניין כאן, שאתה נוטה ללכת לפי דעת הרוב במקרה הזה, אבל אתה שומר את הלגיטימיות של דעת המיעוט. היא לגיטימית,
היא דתית. אתה לא משמיד אותה,
בעצם זאת התרבות הארגונית, ובעצם הגישה מבחינת אופי ההתנהלות שלנו, למצות את התהליך בהתדיינות, בוויכוח, לפעמים ויכוח נוקב, ולשמור מה שחשוב כאן, ויש לנו כאן, אני חייב להגיד לך, אנחנו עדיין חיים בצל טראומת 96, הפילוג בתוך התנועה האסלאמית. כי כאשר אתה מסתכל על תנועה דתית שהיא אידיאלית, דת, ובסופו של דבר מתפלגת, מה זה אומר לגבי האנשים?
זה אומר כישלון בדיבור הפנימי.
בדיוק. כן. ואז יש לך טראומה, כי היינו צעירים אז. יש לך טראומה ופחד שכל הזמן תגיע שוב לפילוג הזה, כי זה נחשב כעבירה דתית מאוד חמורה. ולכן אתה שוב, אתה מתווכח, אבל מבין את גבולות הגזרה, אסור לך לחצות.
תראה לי רגע איך המנגנון עובד. אני לוקח שתי אמירות של מנסור אבס, אוקיי? מצד אחד, מדינת ישראל נולדה כמדינה יהודית וכך היא תישאר, אמירה אזרחית נגיד בהקשר הזה, או מקבלת את הרגע הזה בהיסטוריה, ובצד השני חמאס הוא חלק מהעם הפלסטיני. כשאתה אומר חמאס לפני השבעה באוקטובר, זו אמירה אחת, כשאתה אומר את זה היום בסוף 2024, זו אמירה מעט שונה. איך בין שתי אמיתות, ששתיהן אגב, אפשר להתווכח איתם. איך עכשיו יוצרים הסכמה לא בין אדם לחברו, אלא בין תזה לתזה, בין גישה לגישה?
נכון. כאן גם הממד התרבותי להבין מה המשמעות של אמרה זו או אחרת.
אוקיי.
ומה התכוון המשורר כאשר הוא אמר, למשל, אוקיי. חמאס היא חלק מהעם הפלסטיני. מי שביקר אותי אז, הוא חשב שאני אומר, חמאס היא תישאר תנהיג את העם הפלסטיני, ומה שעשתה הוא ראוי, והם עושים את זה בהיותם חלק מהעם הפלסטיני, ונאבקים וכו' וכו'. ומי שרוצה להבין אותם אחרת, כאילו המציאות בסופו של דבר, גם מנהיגים בישראל אומרים, אי אפשר להחריד את חמאס, אי אפשר לבטל את הקיום שלה, ותמיד יישאר, אפילו תחת שם אחר זה יישאר וכו'. אז בסופו של דבר יש משהו אורגני בתוך העם הפלסטיני, שאנשים שייכים לזרם הזה ולזרם האחר, כאילו הכרה במציאות. עכשיו, האם זה שיפוט ערכי, מה צריך להיות בממד הפוליטי, והאם הגישה הזאת היא נכונה? בוודאי מבחינתי, אני כבר אמרתי את דעתי, אני אומר את זה בצורה שאני רואה לנכון לייצג אותה. אני חושב שבסופו של דבר, שני העמים חייבים לקבל אחד השני, להכיר אחד בזכותו של השני לחיות בכבוד, בשלום, בביטחון, ולחלוק את הארץ הזאת בין שני העמים.
תעצור פה דקה. קיבלנו, אבל נקודת האי-כבוד, נקודת הקו האדום שלך תהיה, אני מניח אל אקסה. חילול או בוז או חוסר... אתה תגיד, תעליב אותי באופן אישי, אני סופג.
כן.
נולדתי כדי לסחוב את ה... תגיד, פגעת במפלגה שלי, תהיה בריא, שללת לי תקציבים, לא נורא, אבל פגעת לי בסמל הקדוש שלי, זה כבר קו שאתה לא יכול לשתף את הפעולה, נכון?
נכון, כאילו, בסופו של דבר, תראה, לכל צד יש את הקו האדום שאתה לא צריך לגעת בו. ומה שאני אומר תמיד...
ושלך הוא מה? מהו שלי ומה שלך בעיניך?
נגיד, אני אקבע מין מסגרת לעם.
אוקיי.
בסופו של דבר, אם כאשר אנחנו מכירים אחד את השני, אנחנו נצליח לפתור חלק הרב של המחלוקות. אבל יש נושאים שלא נצליח לפתור אותם. אבל ההיכרות והרצון בפשרות, והרצון להסתכל לעתיד ולא לשקוע תמיד בעבר עם כל המשמעות שלו, וגם לשקוע בתוך, להמשיך בסכסוך עקוב מדם, זה מביא אותך גם לדעת לנהל מחלוקות בנושאים שהם במחלוקת. בלי לגלוש לממד של אלימות וכו' וכו'. זה בעצם... אני חושב שאין ספק שהסכסוך הזה הוא מורכב. אני מצד אחד לא חושב שהוא המורכב בעולם, ואני לא חושב שהוא הקשה בעולם, למרות שאנחנו נמצאים באירוע טראומטי ביותר, ושני הצדדים היום חווים טראומה עצומה וכאב גדול בהיבטים שונים, אבל בכל זאת אני חושב שעמים אחרים, אזורים אחרים, עברו סכסוכים יותר קשים, ושגבו חייהם של עשרות מיליונים, והדוגמה היותר קרובה, אפשר להגיד, שהיא מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה, בעצם הייתה השיא בעוינות, בשנאה, ברשעות
כן.
של המין האנושי, אפשר להגיד
של לזה. של אדם לאדם.
של אדם לאדם. והנה, אחרי כמה שנים, אנחנו רואים שהאנושות, בוא נגיד, יוצאת לדרך אחרת וכו'. ולכן אני בהיבט הזה, אני אופטימי, וחושב שאם נקבע את המסגרת הכללית, מה שהתחלתי להגיד, אברום, כאילו עכשיו לבוא ולרצות להגיע להסכמה בכל נושא ונושא,
זה הזמנה לאי הבנה.
אי אפשר להרכיב את הפאזל. כן. אבל אם אתה מתחיל מהעקרונות, האם אנחנו מסכימים לחיות ביחד, להתפשר אחד עם השני, לקבל אחד את השני, להכיר אחד בשני, לכבד אחד את השני, וכו' וכו'. אם העקרונות האלו מוסכמים, אז אוקיי, איך אנחנו ניישם אותם במציאות המורכבת?
במובנים מסוימים, מה שאתה אומר, אתה אומר לשני הצדדים במחלוקת, בהקשר הזה זה יהיה היהודי-ישראלי והפלסטיני, גם הישראלי וגם בשטחים, בואו נוותר על החלומות הארוכים שרק אנחנו פה, ונשאר באקטואליה ששנינו פה. זה בעצם פשרה בין החלום הרחוק, שאתה אולי תרצה דר אל אסלאם, ואני ארצה ארץ ישראל השלמה רק ליהודים, או אני לא יודע מה, אתה תרצה את המהדי האחרון, אני ארצה את המשיח, או... בואו נוותר על החלומות הרחוקים שבהם אין אחר, ונשאר במציאות שבה יש אחר.
אולי יש לי עוד הצעה אחרת. Mm-hmm. אני שמעתי את ה... אז שהיו מתווכחים על אוסלו, היו אומרים, כל אחד מותר לו לחלום.
אוקיי.
אם אתה זוכר. ברור, אמרו את זה.
כן.
אולי ניצור חלום חדש.
תחלום אותו רגע.
כן. כאילו, החלום הזה שאני מדבר עליו, למה אני צריך להיות בחלום המשיחי הזה, המשיחי בשני המובנים.
כן.
האסלאמי והיהודי, הערבי...
אחרית הימים.
כן, מין אחרית הימים, למרות שיש לנו חזון אחרית הימים של שלום. אבל בוא ניצור...
ריאליה אחר.
חלום אחר. אם אנחנו מדברים על, על המושג הזה של מה החלומות שלי, מה ההישגים שלי, חוץ מזה, אם נדבר בהיבט הדתי, מכיוון שאתה נתת גם זמן להיבט הזה, מה המבחן כמאמינים? מה המבחן שאנחנו נמצאים בו? כי... איש מאמין באלוהים, לא חשוב, מוסלמי, יהודי, נוצרי.
אתה כל... בגיל 17 התחלת לתת דרשות במסגד,
כן.
לא אני.
מה המבחן? בעצם המבחן האמונתי והערכי, זה לנסות להוציא את הטוב שיש בך כלפי האחר מצד אחד, זה במציאות. ולשדרג, לפתח את הקשר שלך לאלוהים שברא אותך.
תשאר פה.
עכשיו, איפה... הסכסוכים עקובי הדם קיימים במבחן הזה של של האדם המאמין. ולדעתי, אנחנו צריכים לעשות סדר עדיפות. במובן הדתי, מה חשוב, מה פחות חשוב.
לא, אבל אולי אנחנו צריכים משהו.
כי בסופו של דבר, מי שהביא אותנו לכאן, זה אותו אל. הרי אנחנו מאמינים באותו אל. אז לא יכול להיות שכל כך רחוק החזון הדתי הזה, במובן הזה, כל אחד מסתכל לכיוון אותו אל, ובפועל אנחנו נכשלים במבחן. אני לא חושב ש... אני לא חושב הכוונות או המטרות של הדת, זה להביא את קבוצות האנשים השונות למלחמה עקובה מדם כל הזמן. לפי תפיסת הדת שלי, המחלוקות בין האנשים היו ותמיד יישארו.
אני אשאר איתך שם.
ויש לגיטימיות למחלוקות האלה.
מנצור, תישאר שם רגע. אני אגיד שבמבחן הדרך אלך על החלום המשותף, על החלום האנושי הגדול, כלומר, בראשית ברא אלוהים את האדם לפני שהוא ברא אותו יהודי או מוסלמי או נוצרי או הינדואיסטי. קודם הוא ברא את האדם.
כן.
לפחות בדתות האברהמיות, הדתות המונותאיסטיות, בדרך לחלום הגדול, יכול להיות שהמבחן נמצא במקום שברגע הזה אתה קצת מתחמק ממנו, ואני אגיד לך מהו. האתגר שלי בתור יהודי זה לעשות את הכל כדי שהקיצוני היהודי לא יוכל לממש את חלומו להשמיד אותך. והמבחן שלך הוא לעשות הכל כדי שהקיצוני המוסלמי מהאסכולה האחרת לא יוכל להשמיד לא אותך ולא אותי. זאת אומרת שהמאבק הראשון הוא מאבק פנימי.
נכון.
ואז איך הוא נראה המאבק הפנימי? אז אני מבין מה אני עושה עם המתנחלים.
אני מחזק מה שאתה אמרת למעשה. אם אנחנו מסתכלים להיסטוריה הרחוקה וגם הקרובה, מי שילם המחיר הכי יקר לקיצוניות בתוך האסלאם?
מוסלמים.
המוסלמים עצמם. מי הקבוצה הראשונה שיצאה ונלחמה במוסלמים שהם מבחינתנו הם האידיאל אחרי תקופתו של הנביא מוחמד? אל-חווארג.
כן.
זה בעצם, כל מה שאנחנו רואים מהקבוצות האלו, הם גרסה של אותם חווארג קדומים. ולכן, נכון, אני אומר לך, המבחן הראשון לשמור על הזהות הערכית.
הדתית הערכית, כן.
בדיוק, מה זה בעצם דת? דת זה מערכת ערכים. בסופו של דבר, אם אנחנו נדבר על היבט האמונתי, כאילו אלוהים לא צריך אותנו. הוא רוצה לראות אותנו איך אנחנו נוהגים אחד עם השני. זה המבחן שלנו. עכשיו, הוא קיבל את כולנו. אם הוא לא רצה להחיד דת מסוימת, קבוצה מסוימת, הוא עשה את זה. הוא היה יכול לעשות את זה. הוא מקבל אותנו, נותן לכל אחד חלקת אדמה בעולם הזה. נותן לו את ההזדמנות לבטא את עצמו. אין כפייה בדת, לא אקראה פי דין, לא אקראה פי דין. גם כאשר אתה רוצה לפנות למישהו ולקרוא לו לבוא לדת, אתה צריך לעשות את זה בדרך נעימה, לנסות לשכנע. לא אקראה פי דין, יש לה, אפשר לתרגם אותה בשני אופנים. כאילו, אסור לכפות את הדת, והתרגום השני, אפשר לקחת אותו לכיוון של לא מתקבל על הדעת לכפות את הדת, כי הדת היא משהו פנימי.
חופש בחירה,
אי אפשר לכפות אותו. אם אתה כופה אותו, אז זה משהו...
אני אתן לך משהו בעברית.
ולכן, זה הסיכום שלי.
רנצור, נעל, כן. נועלים. גרב, גורבים. חגורה, חוגרים. כיפה,
סורגים.
קופים.
קופים?
כן. אוקיי.
לא, אני פשוט כאן רוצה שוב להתחבר לתפיסה הדתית הבסיסית ביותר. בסופו של דבר, בעולם הזה, יש כל כך עמים ושבטים ודתות.
אין סוף.
ואנשים, וכולם נהנים. ולכולם יש את המנעמים וחיים. זה היחס של אלוהים לבני אנוש. אז למה אתה נלחם בה? ואתה נלחם היום בדת אחרת, אתה מחר תלחם או נלחמת בקבוצה בתוך הדת שלך. המלחמות הכי קשות זה היו בתוך הדתות, בין קבוצות שונות. אצלנו סונים ושיעים, אצל הנוצרים יש גם את האורתודוקסים, קתולים וכו' וכו', ואצל היהודים
כולם נגד כולם.
כולם נגד כולם.
כן.
זה בעצם, אנחנו לא מתחברים למשהו שהוא מאוד ברור בהקשר הזה. כאילו, אלוהים, איך הוא נוהג עם האדם, בני אדם? הוא נוהג בצורה, לפחות ההתנהגות שלנו לא משתקפת איך הוא נוהג עם בני
אדם. יש לי פיתוי גדול, אבל אני מחזיק מעמד, כן. להיכנס איתך
לשיחה
על דמות האל ואיך היא משתקפת בהתנהגות האדם, אבל נגיד שלאלוהים יש הרבה פנים, הרבה מופעים, הוא גם אל מלחמות וגם אדון השלום. ויש כאלה שלקחו את דמות המלחמה של אלוהים והקנאות שלו, ויש כאלה שלקחו את דמות השלום. אבל אני רוצה
לזה... זה בכל תחום ותחום.
בכל תחום.
אפשר לקחת את הדת להיות פציפיסטית.
ולקחת אותה להיות מיליטנטית בצורה חולנית.
מיליטנטית עד הסוף, נכון.
בוא נלך לפרויקט הפוליטי, זאת אומרת, ההשקפה אני מבין, ואני מבין גם איך היא מניעה את המוטיבציה להתנהגות ציבורית. אני מבין אותה לגמרי, ואני גם יכול להתחבר לזה מהרבה מאוד נקודות מבט. אני רוצה לשאול קצת שאלות פוליטיות. אני מבין מה קורה כשאתה לוקח תנועה פוליטית ויש לך רוב גדול של חברה שלא רוצה לתת לך את מה שמגיע לציבור שלך, אז אתה עובד גם על התודעה של הציבור שלך וגם על האינטרסים של הציבור. כלומר, אתה עוסק בכל הרמות. זה דבר, אגב, שתנועות דתיות עושות בכל העולם. חמאס התחילו ככה, חיזבאללה התחילו ככה, איכואן התחילו ככה, שס התחילו ככה. אוקיי? אני מבין. מה קורה ברגע שאתה הופך מתנועה שולית נגד השלטון לזה שאתה הופך להיות חלק מהשלטון? מה קורה לך בסוויץ' הזה, באידיאולוגיות, בהתנהלות, בתפיסת הכוח, באחריות?
נכון. תראה, אין ספק שזה התמודדות מבחינתי יומיומית, כי בסופו של דבר, אתה לא יכול להתנתק מהאמונה שלך, מהערכים שלך. אתה רוצה להישאר אותו, בהקשר הזה, אותו מנסור שאתה מכיר אותו, לחיות עם עצמך בשלום, ואז לעשות האימפקט הפוליטי שלך, התרומה הפוליטית שלך, צריכה להיות תואמת גם את השקפת העולם, שתוכל להחזיק מעמד. הרי אתה סובל, אתה מאוים, מגדפים אותך, מאשימים אותך בהאשמות קשות, מכפירה.
בבית, במסגד, כן. במשפחה, ברשתות החברתיות.
בכל מקום.
כן.
מכפירה במובן הדתי עד בוגדנות במובן הלאומי, בוא נקרא כן. לזה. ולכן, אם אתה לא חי בשלום עם עצמך, אתה לא תחזיק מעמד. זה נקודה. ולכן, אתה צריך כל היום להסביר לעצמך ולנסות להגות רעיונות ולפתח משנה סדורה ומחשבה, ולתת לעצמך קודם כל תשובות, למה זה ערכי לעשות את זה? למה זו לא בגידה לבוא ולהגיד, אני רוצה להשתלב במדינת ישראל, בחברה הישראלית, ולקחת חלק ולהיות שותף וכו', ולהיות חלק מקואליציה ואולי מממשלה וכו' וכו'. כאילו, אתה צריך לתת הסברים. וכמובן שיש לך קשיים של קבלת החלטות, היינו באותה תקופה, למשל, שהיינו בקואליציה, אין ספק שהיו החלטות או הצבעות שהן נוגדות את התפיסה הבסיסית או את הערכים שלך וכו'. עכשיו, איך אתה מפרש את זה? מה הפשרה הזאת שמאפשרת לך להצביע בניגוד?
הפשרה הקטנה תמורת התמורה הגדולה.
בדיוק. ואז אתה מתחיל להסתכל על התמונה הגדולה ואומר, חברים, אנחנו בתהליך גדול. התיקון, אי אפשר לעשות תיקון ביום אחד. אנחנו נעים ממצב שהוא קשה לפחות קשה עד שנגיע לטוב. רע פחות רע עד שנגיע לטוב, זה תהליך. אתה גם לוקח, מכיר את הצד השני, מכיר אותו, את החלומות שלו, את הפחדים שלו, את החשדנות שלו כלפיך. הרי עד היום יש אנשים שחושבים שמנסור עושה איך קוראים לה? תקיה. זה הפכה להיות גם מילה שמכירים אותה. הוא עושה משחק, הוא לא אמיתי.
מעמיד פנים.
מעמיד פנים, ואז אתה גם צריך לנסות לדבר עם הקהל הזה, ולהבין אותו, ולעשות צעד אחר צעד. אני ויתרתי על הדרישה לעשות שינוי. אני ביקשתי לעשות שותפות, לא רק בתקווה, כי אני מאמין. שאם נעשה שותפות, ניתן לעצמנו הזדמנות, כל אחד, להכיר אחד את השני, ואז הדרישה לשינוי תהיה השתנות. כל אחד יעשה את השינוי ההדדי שלו בצורה לא מאיימת. וזה הוכח, ולדעתי יש תיאוריה כזאת, אני לא הכרתי את התיאוריה הזאת, אבל אומרים לי מלומדים שיש תיאוריה כזאת, ששותפות תביא שינוי, אבל שינוי לא מאיים, כי הוא נעשה בהסכמה וביחד. וזה בעצם תואם, אם אנחנו חוזרים להתמודדות הזאת, למלחמה הפנימית בתוך עצמך, איפה זה מתחבר לתפיסה, למשל, הדתית? הפסוק שהוא כל כך מפורסם בקוראן, אומר, זו בעצם פנייה לכל בני אנוש. אנחנו בראנו אתכם, מאיש ואישה, ועשינו אתכם לעמים ושבטים. לא רק עמים ושבטים במובן המאוד ספציפי שלנו, כאילו המובן הרחב של שונות, רב גוניות, כדי שתכירו אחד את השני, לתערפו. למה לתערפו? כאילו, כנראה, אם אתה מכיר את השני. תעריף לאחר.
אפילו זה אפילו יודע אותו. זה,
כן, זה...
ברמה יותר... לא רק נעים מאוד, אלא...
לא, לא מעבר לזה.
ידע במובן העמוק של
המילה. העמוק ביותר. כן. זה יוצר, זה בעצם נותן לך הזדמנות, ויוצר את ההזדמנות הזאת לנסות, ובאמת לתת פתרונות למחלוקות
תן, ולבעיות. תן לי לסרטט לאור מה שאתה אומר, את מה שאני מבין כמפה הפוליטית, חלק מהמפה הפוליטית שלך, לא פוליטית במובן ההוא אמר לי והוא לא אמר לי, אלא את המפה שבתוכה קיים הניווט. עם חלקים בימין, יש לך שותפות של אינטרסים, של כלכלה ורווחה אישית, שהם גם היו רוצים שלום כלכלי, אחד קרא לזה, מה שלא יהיה, גם בתוך ישראל וגם במרחב, עם חלקים בשמאל, יש לך שותפות ערכית, חלקים בשמאל, בהכרה שכל לאום זכאי לזכות ההגדרה העצמית, ובין הימין שיכול אולי בכוחו להיטיב את מצבו של היחיד בתנועה שלך או בקהילה שלך, לבין השמאל שאולי יכול להיטיב או לשפר את מצב הקולקטיב הפלסטיני. ואני מרגיש שאתה בנקודה מסוימת, אני לא חושב שלעולם, אבל בנקודה מסוימת שנקלטה, שהייתה הזדמנות בדרך, ביקשת לצאת מדגוש השמאל, האוטומטי לכאורה, א', כי אתה שמרן, בדומה לחלק מהשמרנות של הימין, ואתה מאוד לא אוהב את האדנות של השמאל.
כן, אבל זה...
השמאל תמיד יודע יותר טוב ממך, מה יותר טוב ליליד.
כן, כן.
ולא יכולת לסבול את זה.
כן, אני מודע לזה, אברום. ויש אנשים שבתחילת הדרך, לפני שהתחילו לנהל איתי שיחות עומק, כמו שאתה עושה, אפילו אנשים אמרו לי, לא חשבנו שהמחשבה שלך יותר עמוקה מהשטחיות שאנחנו רואים בתקשורת, חשבנו שאתה עוד אחד שבא לעשות סכר מחר.
לעשות סיבוב, כן.
סיבוב.
כן.
ומה שמעניין אותך, תקציבים וכו' וכו'. אבל יושבים אותך ואתה מדבר על עקרונות וערכים ושותפות ואנושיות ודתיות.
מה נעשה איתך?
מה נעשה איתך? גם מאמין בזה.
יש בעיה?
תראה, כן. קודם כל, אין ספק שבישראל אין גבול ברור מה זה ימין ומה זה שמאל. אתה צריך קודם כל להגדיר באיזה היבט, פוליטי, מדיני, כלכלי, חברתי וכו', יחס דת ומדינה וכו', ואז יש לך מערבולת, אני מודע לזה. אבל גם בהיבט הזה של מה ניתן לעשות עם השמאל ומה ניתן לעשות עם הימין, כפרקטיקה פוליטית, אין ספק שזה גם נמצא בתמונה. ניסינו קודם כל להמליץ פעמיים על מרכז השמאל, בוא נקרא לזה, לא הצליח, ואז רעם פזלה ימינה, ניסתה לעשות תמרון עם הליכוד ועם הימין וכו'. אבל זה פרקטיקה ומשהו בליבל הפוליטי
המיידי, הנמוך ביותר. כן.
אבל אם אתה חודר עמוק לתפיסת העולם שלי בהיבט הזה, שוב, אני חוזר לאותה נקודה. אני חושב שהחיבור האמיתי צריך להיות ברמה הערכית בין בני אנוש.
אבל מנסור, רגע, רגע, רגע. עכשיו הייתי אומר לך, תגנה ותגנה. לא, אני לא בזה, אני רוצה להבין לרגע. אני אגיד שאני מבין, כל בני אדם נולדו שווים, וזה ערכים אוניברסליים גדולים, והיית רוצה את התיקון הזה שיקרה גם במצרים של היום, ושיקרה בעזה, ושיקרה גם בטורקיה.
בכל מקום.
בכל מקום. אני מאמין, אני מאמין שאתה מאמין באוניברסליות של הערך הזה.
כן.
אבל הנה מתח מסוים. אני חושב שבתפיסה הזו שאתה מציג כאן, זה קו פרשת מים, פרוגרסיבי אצל הערבי, וסליחה על ההכללה,
כן, כן.
זה לדבר את הדיבור המתון. פרוגרסיבי זה להכיר בקיומה של ישראל, אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, לא חשוב, זאת עובדה קיימת.
כן.
ופרוגרסיבי אצל היהודי, זה הרבה יותר בתחום המתירנות האישית והזהותית. אז אפילו ההגדרה, האם אתה פרוגרסיבי או רגרסיבי, היא לא אותה הגדרה. ולכן במובנים רבים אתה לוקח את הקהילה שלך הכי פרוגרס, הכי קדימה שאפשר, אבל האזור שהוא הכי אחורה בחברה היהודית.
כן. אוקיי, זה בעצם הפסיפס שקיים. כאילו גם החברה הערבית, שאמרת שהיא באיזשהו מקום הכי אחורה בחברה היהודית, האם החברה הערבית כולה נמצאת שם?
לא, 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 חס ושלום.
לכן החברה הערבית היא גם רבגונית ובסיפס רחב, וגם החברה היהודית.
אבל הרבה יותר שמרנית במובן נכון, האישי, נכון. המבנה המשפחתי, מקום האמא והאבא.
נכון. אוקיי. אתה צודק. אתה
בהכללה, צודק. גסה.
כן, אבל, בהכללה כן. מאוד, מאוד כן. גסה. ולכן אני כל הזמן מנסה ליצור את שוב, אם אתה שוקע בפרטים ובנקודות ובזה, אתה לא תצא מזה. אתה צריך לקבוע מסגרת כללית שדרכה להתנהל. תמיד שואלים אותי על קבלת החלטות. זה המקצוע הכי קשה, אבל הוא הכי קל. אם יש לך מסגרת רעיונית, מחשבית, מחשבתית וערכית, שמתוכה אתה מונע, מאוד קל לקבל החלטות. כמעט ואין לך התלבטות. תמיד שואלים אותי, במצב הכי קשה, אחד הדברים שגורמים לי לכאב ראש, זה שאני נותן ככה תשובות בקלות. ומתחילים לתקוף אותי. אבל הם לא מבינים, זאת התפיסה השלמה שלי. ואני מונע מתוך זה, ולכן אני לא מתרגש ממשבר פה, ואסקלציה שם, ו... המצב מאוד קשה, ואז אתה צריך לצאת מהאיזון הנפשי והערכי והפוליטי שלך. צריך לשמור על הקו שלך. עכשיו, אני גם בתוך חברה ערבית, בא ממגר.
שהוא כפר היה עם 3 קהילות, אני לא יודע איפה...
עדיין.
כן, לא, עדיין. לא, לא עברו כולם מלבון? הנוצרים?
היית אז. עברנו תקופה קשה ב-2005.
כן.
שיקמנו את המרקם החברתי שם.
גם בבתי הספר?
גם בבתי הספר.
שם היו המון בעיות בין ילדים, כן. בנוער. כן,
אין, לאין ספק, לאין שיעור המצב יותר טוב, ואני חושב שהיום היישוב... יש לו פוטנציאל להיות ממש דוגמה ומופת. עכשיו, אני מוסלמי, בן לי משפחה ככה ממוצעת קטנה בתוך המוסלמים. המוסלמים הם מיעוט בתוך רוב דרוזי שהוא מיעוט בתוך החברה הערבית שהיא...
ויש לנו גם נוצרים בכפר.
כן, וגם כן. נוצרים שהם ביישוב גם מיעוט. והערבים הם רוב, המוסלמים הם רוב בחברה הערבית, אבל הערבים הם מיעוט בישראל וכו' וכו'. כאילו המשחק הזה של מי רוב, מי מיעוט, מי שולט במשאבים, מי קובע את ההחלטות ביישוב הזה, ביישוב האחר, אין כאן אברום, אין כאן טובים ורעים. כולם משחקים את כל התפקידים, כולם. אתה נכנס ליישוב הזה, אתה רואה תמונה דומה ליישוב אחר, אבל בהרכב הפוך. אחר.
כן.
בהרכב עדתי, דתי, וגם בהרכב חמולתי, משפחות. Mm-hmm. משפחות גדולות, משפחות קטנות, כל הדברים האלו. בדואים, פלאחים, מגוון רחב בתוך החברה הערבית שמשפיע על חיי היום-יום. ולכן, שבאתי גם ונכנסתי לכנסת, אני למדתי באוניברסיטה העברית והתחככתי עם האזרחים היהודים, ויש לנו שכנים גם מושבים, וגם בילדות שלנו היה לנו חיכוך עם אזרחים יהודים וכו', אבל זה לא כמו האירוע ש5 שנים האחרונות. ואז אתה גם מגלה את החברה היהודית ורואה את המורכבות ואת הפסיפס ודתיים וחילונים ואשכנזים מזרחיים ופריפריה ומרכז, המון, המון דברים. וברוך השם, יש לכם כושר לוויכוח, למחלוקות, הכל.
ספר לי על זה.
אתה מבין?
אני נמצא בחצי מהן.
ואז אם אתה לוקח את כל זה, ומחבר אותו ביחד, ושואלת, איך אני צריך לנהוג במציאות הזאת? ולכן, הכל, אתה לוקח אותו בצורה מידתית, עדינה, לא רק בהיבט הלאומי, כי כל האנשים מדברים יהודים וערבים, בכלל. מי אמר לכם שכל המחלוקות הם יהודים וערבים? אין מחלוקות בתוך הערבים ואין מחלוקות בתוך היהודים וכו'. העם הפלסטיני עצמו שנמצא היום במשבר עמוק וקטסטרופה, תאר לעצמך מה המצב הקשה שהיום, האם הפיצול נפסק? האם יש אחדות? תאר לעצמך כמה אנחנו מסוגלים להיות במצב קטסטרופלי, ומצד שני, יש פלגנות והתקפות הדידיות בין פלגים וכו'.
אתה אומר, אנחנו נורא דומים. אוריה שביט, פרופסור אוריה שביט, יפרסם בשנה הבאה ספר על, על הקואליציה שלך, על הכניסה שלך לתוך כן. הקואליציה הציונית. אני לא יודע אם, אם אתה יודע על הספר.
כן, הייתה לנו שיחה ארוכה.
הוא מעניין מאוד הספר, הוא מרתק, הוא נוגע בנקודות האלה, ואני אשאל את שאלת אוריה שביט. מה התנועה הציונית השפיעה על החשיבה שלכם, ומה אתם השפעתם על החשיבה של התנועה הציונית, אפילו בשלוש-ארבע שנים האחרונות? כי זאת אינטראקציה יותר גדולה מאשר נתת לי שני קולות בכנסת.
כן.
זו אינטראקציה
בוא
מהותית.
בוא נגיד לך, שהייתי בתחילת התהליך, ואמרתי אני רוצה שותפות, בעצם שותפות עם מי? עם התנועה הציונית, נכון. עם המפלגות הציוניות, בוא נגיד. עכשיו יגידו תנועה הציונית, יגידו... הוא מדבר על שותפות עם התנועה, שותפות עם המפלגות הציוניות, ושים לב מי שקורא היום לממשלה ציונית, כאילו ממתי לא הייתה ממשלה ציונית בישראל? כן. כאילו שהממשלה שהיינו בה היא לא הייתה ציונית. עכשיו, שהתחלתי להניח את היסודות ולדבר על השותפות האזרחית הזאת, אז אמרו לי, מה אתה אומר? התנועה הציונית היא חומה, בצורה, אי אפשר לחדור לשם, הם לא יתנו לך, זה חלק מהתפיסה הבסיסית, להדיר אותך, אין לך מקום שם. אני דווקא האמנתי שהמערכת הפוליטית, שחלקה הגדול הוא ציוני, מושתת על ערכים ציוניים וכו', וכמובן יהודיים וכו', וגם הומנים ודמוקרטים וכו', אי אפשר להתעלם מזה, היא לאין שיעור מערכת דינמית.
עדיין? גם בשנה האחרונה?
כן.
אוקיי.
למרות הקושי, אני התמהמתי שתי שניות, לא יותר, אבל זה זמן ארוך בדרך כלל.
בשבילך ודאי. אצלך זה נצח.
אני מאמין ש... תראה, יש חסם עכשיו, התמשכות המלחמה.
השכול, הפחד,
כן,
של כל הצדדים.
בדיוק, זה, הכאב עדיין נמצא בעצומו, ולא רק את זה, הנושא של החטופים לא מאפשר להתחיל לשחרר את הכעס ואת הכאב ואת התסכול ואת הפחד.
ומצד
שני אותו דבר.
אותו דבר, נכון. אותו דבר.
ולכן אנחנו נמצאים במציאות קשה, אבל ביום שאחרי, אני מאמין שאנשים יתחילו לחזור ל... יותר לנורמליות.
כולל אלה שנפגעו באופן ישיר בעזה?
תראה, אני...
לא נולד כאן דור של... או דור של שנאה?
תלוי. אין ספק שלזה יש השלכות שליליות, קשות. שאלה, האם אנחנו נצליח לטעת בהם תקווה, או לפחות להראות להם דרך שיש בה תקווה? בשני הצדדים, שתבין. זה לא רק... בצד הפלסטיני יש כאב עצור. אין כמה... למעשה אין רצועת עזה היום. האם אתה מראה להם דרך שרצועת עזה תיבנה שוב? האם אתה מראה לפלסטינים דרך שיראו עצמאות בדרך הזאת? האם אתה מראה לישראלים, ליהודים, דרך שיש בה ביטחון ושהם יכולים לישון בלילה בלי לפחד שמישהו ידפוק על הדלת שלהם, כי זאת התמונה היום.
אז בעצם...
אנשים מאוד נורמטיביים אומרים למנסור, אנחנו מפחדים והילדים שלנו מפחדים שהשכן שלנו באותו בניין יקום ויכנס לדירה שלנו.
בעצם, תוך כדי שיחה, אני לא חשבתי על זה קודם, אם אני לוקח את הווסטיה שלך, את הדרך הווסטיה, נכון?
כן.
דרך האמצע, את שביל הזהב שלך, אני בעצם מבין עוד פרויקט פוליטי שלך. אתה אומר, הרי אתה היית שחקן מאוד מאוד, היית שחקן במאמצי הפיוס בין חמאס לפתח, בין העזתים לדחלן, שזה, שנהיה בריאים, בין הפלסטינים, על פי מסמך חלד משעל לבין ישראל, אוקיי? ועכשיו אתה אומר, אני גם יכול להיות שחקן של פיוס בין אזרחים פלסטינים ישראלים לאזרחים יהודים ישראלים, אתה בעצם שחקן פיוס בשתי הזירות.
כן.
אז בעצם הפיוס הזה, אולי אם נימר דרוויש דיבר על האסלאם הוא הפתרון, אתה בעצם אומר, המתינות המוסלמית שאני מציע היא הפתרון לשני העמים?
כי אני חושב שבתפיסת העולם...
זה הספר שאתה תכתוב?
כן. אני כתבתי כבר מסמך.
ספר אני רוצה, אני לא רוצה מסמכים. כן, אוקיי. כתבתי מסמך שמה?
שהכותרת שלו בעצם זאת תוכנית או יוזמה לפיוס ושלום.
בין מי למי?
אני אגדיר בין מי למי. קראתי לזה גשרים לפיוס ושלום. אבל המסמך הזה, על רקע האירועי, הוא בין הישראלים לפלסטינים במובן המדיני הרחב. עכשיו, פיוס בין יהודים וערבים, אזרחי מדינת ישראל, זה בעצם החזון הראשון שלי, שזה השותפות האזרחית. אני אומר לך, אנחנו לא צריכים הסכם שלום בין יהודים לערבים בתוך מדינת ישראל. כי הסכם ישנו.
הוא דה פקטו קיים.
קיים. האזרחות, המשמעות שלה זה ברית, זה חוזה. שמסדר את היחסים בין האנשים, ובסך הכל, גם במשבר הקשה שאנחנו נמצאים בו, שתי הקבוצות, פעם המפכ"ל אמר התנהגות מופתית לגבי החברה הערבית. אני אמרתי התנהגות מופתית גם לגבי החברה היהודית. אירוע קשה כמו שהיה, ששתי החברות שמרו על איפוק, וללא מעשה נקם, מהצד הזה או הצד אחר. יש תופעות שליליות, אני לא מתכחש
כן,
לזה.
כן, זה ברור, אבל זה המיינסטרים
אבל
המשיך
מעבר,
לזרום.
מעבר למיינסטרים, מעבר זה, המיינסטרים, אם אתה מגדיר אותו כ-98%,
כן, כן.
אין ספק שאנחנו מעודדים ואנחנו נמצאים בה. עכשיו, מה שצריך לעשות, זה לא לחזור אחורה, להגיד, אני רוצה עכשיו לעשות הסכם פיוס ושלום, בין יהודים לערבים אזרחי מדינת ישראל. לא, ההגדרה העצמית של שתי הקבוצות בתוך מדינת ישראל, בהיותם אזרחים ועצמאות וכו', זה קיימת. מה שצריך לעשות זה לשדרג את מרקם היחסים. זה לפתח אותו. זה לממש את
ה... אני שאלתי אותך אבל שאלה מעט שונה. על מה שאתה אומר, על שישראל חייבת להיות חברת כל אזרחיה וכל קהילותיה, אין לנו מחלוקת על זה. איך מגיעים לזה? זה דיון פוליטי.
זה התהליך של שותפות אזרחית.
אבל אני שאלתי אותך, האם בעצם הדרך המתינות הדתית שאתה מציג, הווסטי המפורסמת, בעצם יכולה להיות גם כלי לפיוס תוך פלסטיני, וגם בין הפלסטיני לישראלי היהודי. זאת אומרת,
אין לי ספק בזה.
האם אתה שחקן פיוס?
אין לי ספק, כן.
זאת המשימה שלך?
זה המשימה שלי. מתוך אמונה ותפיסת עולם ודרך חיים.
ויש לך שותפים לזה?
אני חושב שיש.
מספיק?
בכל הצדדים יש. האם ה... בדיוק, זאת השאלה. האם זה מספיק? השאלה שלי, האם אנחנו עושים מספיק כדי שיהיה לנו עוד ועוד שותפים, אנחנו לא עושים מספיק. אנחנו מתחבאים. אנחנו, עובדה, יש לי מסמך כבר כמה חודשים, אני כל שבוע חושב מתי אני מפרסם אותו, מתי אני הופך אותו לאג'נדה יומיומית ועשייה פוליטית, ועדיין לא עשיתי את השלב הראשון. כי תמיד שבאו אליי בטענות בהתחלה, אמרו לי, אתה מתרכז באזרחי, ורוצה ג'ובים ותקציבים וכבישים וכולי, ואתה זונח את הממד המדיני ושלום ופיוס בין שני עמים וכולי. אמרתי להם, אם אנחנו נצליח ליצור את המודל האזרחי הערכי בין יהודים לערבים בתוך מדינת ישראל, זה מודל לכל המזרח התיכון, כמובן כולל פלסטינים וישראלים. עכשיו אנחנו באירוע דרמטי, שמחייב אותי לא לאזן, אני לא חושב שהפרתי את האיזון הזה. קודם כל המחויבות שלי זה לאזרחים הערבים בתוך ישראל, אלו שבחרו בי. זאת השיטה הדמוקרטית, אני לא בא משום מקום.
אתה שליח
אני שליח של הסיבור. אז זאת המחויבות הראשונה שלי לטפח, לפתור את הבעיות הקשות של החברה הערבית, ואתה מכיר אותה. אבל היום לאור האירוע הזה, אני חייב גם לתת ביטוי לממד, נקרא לו הלאומי-מדיני, בין ישראלים לפלסטינים, כי בסופו של דבר אנחנו מושפעים מזה. כאילו, השלכות של המלחמה הזאת גם נופלת על הגב שלנו. אתה
נכון.
יודע, גם בממד הכי אנושי שיש, יש משפחות מעורבות. מעבר לקו הירוק בין רצועת עזה, למשל, לנגב. אבל גם זה אינטרס שלנו. כחברה ערבית, ישראלית, בתוך ישראל. כאילו, זה אינטרס שלנו, שמערכת היחסים הישראלית ופלסטינית תהיה מערכת יחסים של שלום ופיוס וכו'. עכשיו, יש לנו תפקיד מיוחד כי ארצות הברית, לא יודע אם ארצות הברית הוא...
שיהיו בריאים, תעזוב
שיהיו
אותם.
שיהיו בריאים. כן. כאילו, בממד המדיני, יש מי שיכול לשחק תפקיד של מתווכים, מדינות וכו'. אבל בממד, בקשר הזה בין אנשים...
שלום בין עמים ולא שלום,
שלום
בין
עמים, שלום בין דתות, בין קבוצות, בין מחשבות, בין... אתה צריך תפקיד של מגשר, מפייס, והחברה הערבית, בהיותה גם חברה ערבית פלסטינית בזהות הלאומית, מוסלמית, נוצרית, דרוזית בזהות הדתית, אבל בא גם בזהות האזרחית ישראלית, אז יש לך הזדמנות לשחק את התפקיד הזה. עכשיו, מי שמתנגדים לתהליך הזה בשני הצדדים, מה הם, איך הם פונים אלינו? אלו תומכים או אומרים שאנחנו תומכים טרור, כדי לא, שלא תהיה לנו לגיטימציה
לתווך.
לבוא ולתווך ולקדם. ומצד שני, מי הוא בכלל? הוא בוגד בעם שלו. איך אנחנו נקבל את היוזמה שלו? אתה מבין? זה, תמיד יש זהות בין קיצוניות.
ברור, יש שיתוף פעולה. הם מזינים זה את זה.
מזינים.
אז אם אני חוזר לשאלה הראשונה ששאלתי אותך, לפני שעה ארוכה, מנסור, מה הפרויקט הפוליטי שלך? אני מבין, הפרויקט הפוליטי שלך הוא הפיוס, הוא הפתרון.
כן, וזה בא מהעולם החברתי שלי. לפני שנכנסתי לכנסת, במה עסקתי?
היית רופא שיניים. הכאבת לאנשים והם לא יכלו לדבר.
כן, אבל זה לא, עסקתי בפיוס בתוך חברה ערבית, כי הייתי מעורב בהמון סכסוכים עקובים מדם. והיינו מביאים שתי משפחות עם שלושה נרצחים, עם שני נרצחים, עם נרצח אחד, ועושים פיוס ביניהם, ובסופו של דבר יושבים ואוכלים ביחד, וזהו, מסיימים את הסכסוך הזה, ולא חוזרים לשם. עכשיו, מרוב שיש סכסוכים, אז אמרתי, אני צריך לא כלי חברתי, אלא כלי מדינתי. מדינתי
יותר עוצמתי, יותר גדול.
יותר עוצמתי, כן. כדי להתמודד עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, וזו בעצם השער הרחבה, שדרכה נכנסתי לפוליטיקה. אני הייתי, כאילו, לא היו לי שאיפות בממד הפוליטי הזה להגיע לכנסת ולהיות, לא יודע, שר ומה. אלא הייתי, כמו שאמרת, איש בחברה הערבית שתורמת את תרומתו. גם בהיבט הדתי, גם בהיבט בעיקר החברתי הזה של פיוס. ואני עד היום, לפני שהתחלנו את השיחה, אולי... שמעת אותי מדבר עם מישהו.
נכון.
יש לנו סכסוך שאנחנו, איש משטרה, שאנחנו מתאמים ומנסים איך אפשר לנהל את הסכסוך הזה ולהגיע לאיזשהו פתרון. בעצם, עולם הפיוס, בערבית קוראים לזה סולח. הסולח, אומרים, עושים סולחה. סולחה זה הטקס הזה של הסולח.
אבל תהליך אליו.
כן, התהליך אליו.
כן.
ובעצם אנחנו תמיד אומרים בקוראן, הסולח הוא חייר, הפיוס הוא טוב. תראה איזה אמרה מאוד מוחלטת. הסולח הוא חייר, הפיוס הוא טוב, תמיד. עכשיו, בסולח יש פשרות ויש כאבים.
כל
לפעמים.
אחד מוותר,
מוותר,
כל אחד
תאר לעצמך,
צריך לבלוע את הגאווה שלו.
שאתה מביא אבא שהבן שלו נרצח.
ללחוץ את יד הרוצח. או את משפחת הרוצחים, כן.
מצד השני. ולפעמים את הרוצח, למה? כי לרוב לא מפלחים את התיקים, ואז יכול להיות שהרוצח, אתה לא מכיר אותו, אבל בראש של האבא הזה,
זה הוא.
יכול, כן, יכול להיות שזה הרוצח שלו, ובכל זאת אתה מושיט את היד שלך, אז תראה איזה כוח.
אז אתה גורר אותי כבר מעבר, אבל אני חייב עוד שאלה אחת. בתוך כל הפסיפס של הסכסוכים שכולנו נמצאים בתוכם, יש מישהו שמנסור אבאס המפייס מתוקף השקפת עולמו הדתית, לא תלחץ את היד, תגיד, זה היטלר, זה אני לא מדבר איתו, זה אני לא יכול.
למה אתה אמר?
אני שואל.
כן.
אני שואל, האם
יש
גבול למתינות הזו, או זה מתינות אבסולוטית?
אני חושב שהיא אבסולוטית, בפרקטיקה הפוליטית היה אירוע בהקשר הזה, לא בדיוק, כאילו כאשר אמרתי, אנחנו לא פוסלים אף אחד. ואז באו אליי בטענה, מה זאת אומרת, אתה לא פוסל אף אחד, אתה מוכן להושיט יד לימין, לשמאל, קיצוני מקום. אמרתי להם, זאת בעצם...
זו דרכי הדלתרית.
זאת הדרך שלנו. איך אפשר לעשות את התהליך הזה? חוץ מזה, אנחנו סובלים מפסילות, אז איך אנחנו נפסול את האנשים? בסופו של דבר לחצו ולחצו, ואז אמרתי, בסדר, אני לא פוסל אף אחד, מי שפוסל אותי, פוסל את עצמו. למעשה, התחמקתי.
החזרת את הכדור
כן,
לצד...
אני כן. מושיט יד, אבל הוא לא רוצה להושיט כמה, יד, אז החזרתי אותי, את הכדור כמה, לצד
אותי
השני.
אותי אתה לא פוסל.
אותך כמובן.
את היד שלי אתה לוחץ. מנסור, זה היה תענוג פשוט לשוחח על הדברים היותר גבוהים, מהאכלו לי, שתו לי, קיללו אותי, לקחו לי בוחרים, זיפו לי בקלפי, זה... כך צריכה לראות השיחה הפוליטית. המון הצלחה.
תודה לך.
ואתה יודע שאצלי בבית יש לך מצביעים, או לפחות מצביעה.
תודה לך. זה אני מלא גאווה ש... הצלחנו, ואמת, אני לא מודד את האנשים רק אם הם מצביעים או לא, אלא היחס. אני, המון אנשים, אזרחים יהודים, שפוגשים אותי בכל מיני מקומות, ואז מה שהם אומרים, זה יוצר מחויבות גם כלפיהם. אמרתי שאני מחויב לחברה הערבית, כי נכון, היא בחרה בי וכו' כן. וכו', אבל להגיד לך שבתהליך הזה לאורך שנים, בגישה הזאת, ביחס שאני פוגש מאנשים, זה יוצר מחויבות קולקטיבית, ולכן זה מחזק את הגישה הזאת של לפייס, ולנסות לעזור לעצמנו, לכולנו, לצאת מהמשבר הקשה והכואב והקטסטרופלי שאנחנו נמצאים בו.
אינשאללה.
אינשאללה. תודה לך.